אמרנו בשיעור הקודם, בדף הקודם, שני שיעורים, הדגישה לגדלות ולכלליות. ככה בסוף ניסיתי להסביר מה זה אומר. הקדוש ברוך הוא שם לי דוגמה לפני הפרצוף, אני אגיד אותה לפניכם. בעקבות רעידת אדמה בטורקיה היו שלוש תגובות של רבנים, מיד תשמעו מי הם, שלושה רבנים שונים כמובן. ואני רוצה להגיד מראש, זו דוגמה לתורה לא גדולה. קודם כל, שני משפטי הקדמה. דבר ראשון, אנחנו שמבקרים או חולקים על עמדה של רב, זה לא זלזול. נתאים לי שבטוקבקים, שאם אתה רואה שמישהו, רב אומר משהו, אחד מעיז לכתוב, וזה לא בסדר מה שכתבת, תיזהר לך מחילול השם. הוא אמר שלא בסדר, מה קרה? הוא לא זלזל ולא פגע, אין שום פגיעה בכבוד רב להגיד שהוא לא צודק. אני לא טועה שאני אומר את זה, אבל זה לא נקרא פגיעה. דבר שני, הרבה שנים נתתי שיעור ביישוב, התייחסתי למשהו שרב אחד אמר, רב שחי היום. אז אחד האנשים האלו, הוא לא נמצא כאן להגיב. אמרתי, מה זה לא רדיו פה, אמרתי, זה לא רדיו פה, פה זה בית מדרש. גם איגרות משה לא נמצא להגיב פה, תדע, גם רציתי לעזר נמצא להגיב כאן, גם רבית נמצא להגיב כאן, מה זה? זה לימוד תורה. כשאדם כותב דבר תורה, זה דבר תורה. ואני לא, זה לא מציגים ברדיו עמדה, צריך לתת לו מה התגובה. עיתונאי חייב להגיד, למסור לגוף הנידון, מה התגובה. פה זה לא עיתון, זה בית מדרש. בית מדרש לומדים דעות של תורה, ומגיבים עליהם, ממשה רבינו ועד היום. מעולם לא שמענו שצריכים לתת זכות תגובה לרבנים, כי לא תמיד הם יכולים להגיב, כי הם כבר בעולם העליון. לכן אני אגיד לפתכם עכשיו את השלושה רבנים, ונסביר למה זה קשור לתורה לא גדולה, בסדר? הראשון, הרב אדלשטיין שליטה. אז אני הגעתי לזה במקרה באינטרנט ככה, לא חיפשתי אפילו. הוא אמר, הרעידות אדמה בשבילנו, החרדים, בני תורה, לעורר אותנו לתשובה. הוא אומר פסוק, הכרעתי גויים, נאשמו פינותם, החרבתי חוצותם, אמרתי, אז תראי ותקחי מוסר. מסביר הרב אדלשטיין שליטה, הקדוש ברוך הוא עושה פורענות לגויים, להחריב את חוצותם, תשענו נתעורר, ונראה את השם, וניקח מוסר מזה. כי הוא אומר פשוט, אלה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, מה זה בשבילם? הם לא מאמינים הם אלה. בני תורה מאמינים, אז בשבילנו, כלומר השם, רק 30,000 גויים, שנעשה חשבון נפש. הרב אדלשטיין, תסלח לי יותר רציני. לא יכול לעורר את האנשים, לא מספיק מה שעשה לנו במירון לפני שנה. לא, תגיד, אם עושה את המטורגיה, הוא עשה את זה כדי שאנחנו נעשה חשבון נפש בפונוביץ'. אבל כבר עשה לנו במירון, ועשה תאונות דרכים, והיה פיגוע בירושלים, על מה אתה מדבר? אני אומר לכם בכלל, זה דבר... אני כבר לא מדבר על זה שזה עושה חילול השם קצת, שאני לא אומר ככה. לא יודע כמה קראו את זה. זה הראשון. שני, הרב משה אלחרר משלומי. לא מכירו אותו, הרב של שלומי. הרב משה אלחרר, רב של שלומי. ככה כתוב באינטרנט. איתיות על גבי מסך כמו שוב. הוא אומר, כתוב השם מצדך מסעיר, ארץ רעשה. הנה פסוק, נכתב היום, ארץ רעשה. דבורה דיברה על רעידת אדמה בטורקיה. דיברה לפני אלפי שנים, מה שקרה שם בצדך מסעיר, מה קשור לכאן? הנה, וגם שמיים נטפו, כי היה בדיוק גשם בארץ. זה פירוש של פסוק זה. ככה לומדים פסוק בתנ״ך. מה זה הדבר? לקחת פסוק במשרת שירה דבורה להגיד, אתה רואה איזה הפסוק דיבר על זה. ארץ רעשה, שמיים נטפו. וואלה, יצא לו בפוקס, שבאותו זמן ששם הארץ רעדה, הוא היה מה שקרה סופת ברברה, קראו לזה אפילו. זה לא, אבל זה לא רציני. זה לא רציני. אחר כך הוא כותב המשך ככה. הנביא אומר, שבסוף הגלות, שמסדין לעומת עולה וחסד ישראל. יש לנו צער גדול על כולם, אבל זה חשבון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לפני הגולה, ועכשיו יש ייסורים לישראל, זה אפס למת מידת הדין לעומת העולם. כמו שכתוב בחז"ל. באמת, רב אלחרר, אתה בטוח שאתה צודק? אנחנו ממש גן עדן על האדמות, כן? פיגועים, רציחות, דפילות, אסונות, מירון, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? כשאתה קורא אותך, אתה אומר, בן אושן, תגיד, אתה קורא מה שאתה כותב? תבין מה שאתה אומר כאן, אתה מאמין את זה בביקורת הפשוטה, השכלית שלך. והשלישי, לצערי הגדול, ידידי היקר, הרב שמואל אליהו, שזה כבר עשה רעש גדול, בטח שמעתם. אתה מאמר בעולם קטן, אני קיבלתי את זה לראשונה, אחד שהיה בדולב, עזב בדולב, ידידי בגילי, שכתב לי את זה מזעזוע גדול, הוא אמר לי, מה אני אומר על זה? אני קראתי את זה ואני כתבתי לו, אין בו מתום, ממש מאמר בעיניי, ממש קשה, קשה מאוד. הוא אומר, ככה, אני קראת עיקרי דבריו, ראיתם איזה בעולם קטן לי שקרה. בי שראת המצרים טובים בים, שראת הים, ולא היה רואה את כל האירוע מתחילתו, היה אומר, אוי, לא מה שהם יתביע אותם. ויסל אמרו שירה, כי הם ידעו שהמצרים מגיע להם העונש, כי עשו צדק מול המצרים. זה הסיפור, אותו דבר גם כאן, מדינת ישראל נמצאת בתוך אירוע כבר 20 שנה, שדבר הנביא, עוד פעם, פסוק בנביא. אומר הנביא, כה אמר השם אלוקיכם, נביא חזקאל, וקבצי את בית ישראל מן העמים, שנפוצו בם, ושבו על אדמתם, ובנו בתים ונטעו, ושרתו לבטח, ועשיתי שפטים בכל הגויים אשר סביבותם. על מה? פסוק בנביא, כבוד הרב שמואל, מה זה פסוק בנביא? יש פסוק בנביא שיבקע הר הצופים, הר הזיתים. ויהיה נער גדול יצא לכיוון ים המלח, לכיוון ירושלים. פסוקים הנביא סתומים, על מה הוא דיבר, מתי קבצי, והשם עשה דין בגויים רבותיי כבר ברוך השם שתבח שמו, באמת, במלחמות. מישהו פעם עשה חשבון כמה ערבים מתו במלחמות של ישראל? המון, 150 אלף אני חושב. מהשחרור עד היום? לא יודע, למעלה 100 אלף לספר. רק עם כיפור מתו ממצרים איזה 20 אלף. אז זה כוונת, אם כבר אתה רוצה, לדעתי חבל, לא צריכים את זה, לא צריכים נביא פסוקים מהנביא, אנחנו קטנים לזה. זה גדול עלינו בקיצור, שאני מקורות יותר מאשר נביא שכותב שם. אז הוא כותב בהמשך, גם עושה דין בעמים שסביבותינו, שרוצים לזרוק אותנו לים, הנה סוריה, סוריה בסדר. טוב, סוריה כבר כתב לנו מישהו בתגובה, שדווקא דווקא, ירידת אדמה הייתה במקום שמתנגדי שלא נעשה דווקא, לא חשוב. אומר אבל, וסוריה אומר, הנה מטרי לבנון. סוריה באמת זה אנשים קשה, זה עם קשה שאויב גדול. לבנון, שלחו רוחות מחבלים, וכן, הוא מדבר כאן הרצח שהיה בית ספר ממעלות, מבצפת. עכשיו תראו איך נראית לבנון. זה גם לא נכון עובדתית. לבנון לא עשתה כלום. מסכנה לבנון. לבנון לא עשתה כלום. יש שם, השתלטו על הארץ הזאת. אני לא אומר שהם צדיקים גדולים, אני לא מכיר אותה. לבנון. לבנון השתלטו עליה הערבים, המחבלים הערבים, וסוריה יחד. והם עושים מה שהם רוצים. סוריה, אם הייתם שנים בחדר סגור, את הלבנונים, שילכו לעזאזל, גם אסד וגם המחבלים וגם האשף, לא רוצים אותם פה. אז מה, להגיד השם יניש אותם? אני לא יודע כזה פרשן, השם יניש את לבנון, כי שלחה לנו מחבלים. היא לא שלחה מחבלים, ולמה השם יניש אותם? לא יודע, באמת לבנון ארץ, אני מסכים איתו שהוא מפורק את זה לגמרי, והייתה פעם שוויץ של מזרח התיכון, כמו שהוא כותב כאן. ואז הוא אומר ככה, טורקיה, טוב. מה נגיד טורקיה? אז הוא אומר, טוב, הם באו אותנו, וכבר אמרנו, שהשם עושה בכל השתים מסביב, אז גם טורקיה, ככה. by the way, אם הנביא אמר שכל השתים מסביב, טורקיה, למה? למה טורקיה ולא, לא יודע, מה, לא יודע, למה כזה פרשנות של תורה? זה לא טוב, זה לא רציני, אחר כך הוא כותב ככה. צריכים להאמין שזה לטובתנו, כן. כתוב, נתן השם את הלוטה לרוויח אשר רטפוך, זה לטובתנו. חיין אומר הנביא, עוד פעם ינביא, כל אוכלייך יכולו, צריך ילכו בשבי, ויתן משיסה בזזייך, כמו שאומר לך הדודי, הכל מהשם. זה שירת הים. חיין שרו שירת הים שהשם, הוא יותר רחמן מכולם. ותביעת המצרים היא הצלת העולם מהרוע של המצרים. אז הוא כותב כך משפט הבא, כבר ממש, אנחנו נגנבנו, נכון? זה לא שאנחנו אטומים לצער של הבריות, ממש לא. אבל אם חלילה לא נאמר שתודה להשם, זה כפיות טובה. למה? איזה תודה להשם על הגיבת? למה השם שמר עליי, הרב שמואל, במה הוא שמר עליי שמתו 30 אלף אנשים? מה זה שמר עליי? עדיין צריך להיות תודה להשם ששמר עליהם, אבל כאן הוא לא שמר עלינו בכלל. עד רבה, אנשים שלנו נסו לשם, אני כבר לא מדבר על זה שלפי הרב שמואל, אז מה, איחוד הצלה, נסו להציל שם. הוא אומר ככה, אם חלילה לא נאמר תודה, זה קביעות טובה. אם נחשוב שזה במקרה, זה אטימות לב, זה כתוב ברמב"ם. ודאי לא במקרה, אבל למה? לא יודע. לא יודע, הרמב"ם כותב שקורה לנו משהו, הרמב"ם בהלכות עניות, כותב. אם קורה צרה לישראל, אל תגיד מקרה, כי זה אכזרי ואטימות לב. אם קורה צרות בעולם, אני לא יודע. למה הכל צריכים לדעת? למה הכל צריכים להסביר? הקדוש ברוך הוא גדול, כי לא מחשבותיים, כי גבו שמיים, הארץ, כי גבו מחשבותיים ומחשבותיים. מה אתם מסבירים את הקדוש ברוך הוא? תשחררו אותו קצת, תעזבו אותו. ואז הוא אומר בסוף ככה, משפט אחרון. עוד שני משפטים. אם נחשוב שאנחנו יותר רחמנים ממנו, זה רשות ורשות. יעני, אם השם עשה את זה, אז מה אתה מרחם? וואלה, מה אתה אומר? אז אם השם הורג יהודים, אני מרחם, אז אני חושב שדיע טוב מהשם. איזה מי דבר זה? אני כל משפט עוד פעם. אם נחשוב שאנחנו יותר רחמנים ממנו, כי הרי הוא הרג אותם. אתה מצטער. איך אתה מצטער שהוא הרג אותם? הרי הוא יודע, הוא הרג גם יהודים, אז אסור להצטער על זה. מה, אין שיבה, אין הלכות יד ועדות, מה? איפה שמענו? אני לא מבין. שאם יהודים מצטער על מה שהשם עשה, זה מראה שהוא אומר שהשם מספיק רחמן. השם רחמן, הנה דיברה האמא הזאת. הצדיקה הגדולה הזאת, שני ילדים שלה נהרגו. דיברה כמו יש אדם מאמין, לא יודעת מה השם עשה את זה, לא מבינה מה השם עשה את זה, לא יודעת. הוא רוצה, אני מקבלת את הדין. היא מצטערת, אוי ובואי לא תצטער. צריכה לשבת שבעה על ילדים שלה גם. ואז הוא כותב הסוף, על כן נאמר בפה מלא, את המילים מתפילת ערבית, אפרים מכל צערנו, כל אוהבי נפשנו, שם שמנו בחיים, מדריכי נמות אוהבינו, נדע מי נשאר את כל חי, אלא ניסים. על מה? להודות? עכשיו, אני אגיד לכם רבותיי, למה זה תורה קטנה? קודם כל אמרתי לכם, פרשנות שלושת הרבנים, מכילה, כל אחד כבודו וכבודו מונח, זה פרשנות קטנה, זה לא לימוד תורה. לא ככה לומדים תורה, מותר לי להגיד, אני מרשה לעצמי להגיד. דבר שני, זה קטן, כי דיברנו בשיעורים שהבאנו גם על מלחמת תרבות, גם על הגדלות שצריכים להכיר את הלכי הרוחות, הרב כותב שם בעקבי הצון, כן? שצריכים להיות תמיד חכם, נהירים הלכי הדעות בדור. רב שלא מבין, שכשהיא מדינה שלמה עוסקת בצער על אבדון של חיי אדם, ושולחת עזרה, שגם חרדים וגם דתיים, ראש המשלחת היה שם אדם בחור דתי, גלעד וח, אלוף ישנה גלעד וח. אז אתה לא יכול להגיד שאתה שמח, מה זה? בוא נראה, אתה לא פה. אתה הופך את התורה למה שלא רלוונטי. זה הדבר השני. עכשיו אני רוצה לדבר על השלישי, וזה השיעור שלנו. כי זה באמת, אמרתי, זה דברים שלא צריכים להאמר. אחר כך שמעון חזר, הוא אומר, לא, התכוונתי. האמת, ההסבר היה לא כזה מוצלח, אבל לא חשוב. ואני רוצה לדבר בשביל זה, לכבוד הנושא הזה, על מה שכתוב כאן למעלה. למה? כי פשוט בזכות הסיפור של המאמר של רב שמואל והרבנים האחרים, יש נושא אחד שהוא צריך בירור גדול. זה להבין לאומיות ואוניברסליות. יש אנשים, כאן זה בשני הצדדים, שאו לאומיים או אוניברסליים. נגיד, התרבות החילונית היא פחות או יותר אוניברסלית, והתרבות הדתית יותר לאומית. אז יש אנשים, נתחילים מהצד החילוני, והזכרנו את זה אולי פעם, אני לא זוכר, אמרתי את זה, שיש רתיעה עצומה מכל אתה בחרתנו, והמסגולה, כן, זה נראה להם גזעני, השם ירחם, כן, הבאתי כאן שבאחד השורים האחרונים, זה הדבר הבידי שאמרו על בן גביר, שהוא רואה לעם ישראל המיוחד, אכן הוא לא טוב, כשכל הדתיים אומרים את זה. החילונים לא אוהבים את זה. אבל יש גם הצד השני, רבותה. ציבור הדתי והחרדי עוד יותר, עוד יותר. רגע, במאמר של רב שמואל אליהו, בדקתי את זה. כך רציתי לראות מה אמורים הציבור. דרך לכל תורפקים זה ביטול תויר, אבל עשיתי קצת. וראיתי, הסתכלתי בסרוגים, פורסם, וגם בערוד שבע וגם בכיכר השבת. בסרוגים וערוד שבע, רוב התגובות נגד המאמר. חלק בעד. בכיכר השבת כולם בעד, כולם בעד. כולם בעד, רבותה. הציבור החרדי איבד לגמרי את זה. אין לו שום שייכות ל... אהבת אדם, לאומניזם, אין, זה, הוא אומר, זה גוי, תעזב, זה שטח חילוני, אינו שלנו. ולכן, זה אומר דרשני. אז הציבור החרדי, בבקשה.
אבל הרב אמר שיש גם חרדים שהלכו לשם.
נכון, מה אני אגיד לך? אתה שואל שאלה טובה. אני אגיד לך עובדות, יש חרדים נורמנים כאן, ברוך השם, שלא כולם משוגעים. אבל באמת, אתה רואה את זה, זה נורא לקרוא את זה. מתה כל הכבוד, שימות הסונים, מה הסונים? מי סונים? מה מתו? מתו אנשים, סתם אנשים, לא יודעים, לא עשו כלום, לא, מה רוצים החיים שלהם? באמת, השם ירחם. לכן, אבל אני אומר, אבל זה בציבור החרדי, אין ספק, שם לא לומדים את הדברים הללו כנראה בכלל. וגם בציבור הדתי, במשך השנים, הייתי אומר, ככל שהתקדם הנושא של הלאומיות הישראלית, בארץ ישראל, מאבק לאומי, וחוק הלאום, כן, דברים הסוג הזה שהם, אני בהחלט חושב שהם טובים מאוד. אז זה דרך אנשים שמאבדים את האיזון. לכן צריכים לעסוק, מה שכתוב כאן למעלה, בחיבור של שני הדברים. בואו נעסוק בזה יחד. נתחיל קודם כל מאברהם אבינו. אברהם אבינו, אספר עכשיו סיפור, איך הגעתי ככה, מתי שמתי לב חזק לסיפור הזה. היה לי בן שלמד בישיבת, מה שקרה יתקה, כן, זה ישיבת תכונית בקירת ארבע. של הרב אבינו אמר בעצי, ידידי היקר. עשו שבת הורים, והיה בבוקר לימוד אבות ובנים, ולפני הלימוד עשו קוידוש והילדים שרו. מה שרו? שנקם מחן דניים מפלישתים, וכן, מנקמה. ואז היה פרשת לך לך. עכשיו היה שם הילדים של ההורים שלו באו, אז כל האבא קיבל איזה שני ילדים, שלושה ילדים, אומר אותם. אמרתי, בוא נראה מה כתוב בפרשה, בוא נקרא את הפרשה. וישך לגוי גדול, ועברך מברכך, מספר אחד. וקלח רב בני ברכו בך כל משפחות אדמה. כך מסתיימת פקודת היום של השם לאברהם להקים את עם ישראל. ודברכו בך כל משפחות אדמה. תראו את בהמשך. בסדום, מחסן אברהם אשר אני עושה י"ח י"ז, אברהם היה לגוי גדול, ועצו ודברכו בו כל גויי הארץ. עוד פעם, פעם שלישית, בגדת יצחק, התברכו בזרעך כל גויי הארץ. שלוש פעמים לאברהם. יצחק, יברך את זרעך כרובי השמיים, פרק אביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. יעקב, ונברכו בך כל משפחות אדמה. אי אפשר לא לראות את זה, רבותיי. אי אפשר לא לראות את זה. התורה, בבקשה.
רב, בגלל החרדים, אמרו לי שזה מגיע פחות ממקום של סיני, יותר ממקום של
בורות. בורות, בורות. לא, לא סיני, זה לא בורות. זה בורות אנוש. קהילתיות, אתה אומר?
בציבור הדתי, נגיד, אנחנו כן מכיר, נגיד, אנחנו יודעים שטורקיה, למשל, היא אחת המדינות היחסית ערביות, החברות היותר קרובות שלנו, כל הדברים האלה, וזה דברים שהחרדים לא מתעסקים בהם.
תראה, מה שאמרת עכשיו זה הסבר נחמד, אבל זה לא מספיק, זה קצת עושה עבודה קלה. אתה אומר, הם לא מכירים את הפוליטיקה, קודם כל לא צריך להגזים, חלקם מכירים פוליטיקה לא פחות ממך. אפילו שלומדים בישיבה, מסתכלים באינטרנט ולפעמים, אל תדאג. ודבר שני, אני אומר, זה הסבר קטן, כי להפוך את זה לעניין של אי ידיעה פוליטית, זה עניין השקפתי, השקפתי. זה תפיסת עולם שרואה את עם ישראל. כמו הרב עדן שן אומר, כן, שהחבר'ה פוניץ' יעשו תשובה, שם רק 30,000 אנשים, מה? זה קטנה, מה? מה לא עושים שפוניץ' יעשו תשובה? אין לו, הקדוש ברוך הוא עושה רעידת אדמה, 30,000 נהרגים, פוניץ' יעשו תשובה, ברוך השם, שווה. זה ככה, זה תפיסת עולם שלהם. בואו, מתי נחזור לעניין עצמו, אם כן, ככה. קודם כל, אי אפשר לא לראות את זה. שהשם אומר לאבות שלוש פעמים לאברהם, עוד פעם ליצחק, ליעקב בני ברכו בך, כל המשפחות, כל הגויים. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה נתברכו בך? אז בואו תראו בהתחלה, הייתי מדרש תנחומה, ואחרי זה את מדרש רבא, ואז את הפרשנים. אומרת תנחומה, ויהיה ברכה. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, משעה שבראתי את העולם, הייתי זקוק לברך את הבריות. ברכתי לאדם וחווה, ויברך אותם אלוקים, נוח ובניו. כאן ואילך, אתה יהיה עשוי לברכות. עכשיו, זה אפשר להסביר לפי המדרש הזה, שאברהם אומר, מדברכו בך, אתה מקבל את המינוי שלי, להגיד, ברוכים יהיו, משהו כזה. תהיו ברוכים. אומר השם, עד עכשיו אני ברכתי, עכשיו אתה תברך. טוב, זה נראה, אפשר להסביר את זה מצומצם. מדרש שבא קצת יותר כבר עמוק, ויהיה ברכה, אומר לאברהם אבינו, קריבי בריכה. מה הבריכה מתארת את הטמאים? אתה מקרב את הרחוקים לאבים שבשם. או, שכבר יותר אצלי. נברכו בך קשור לעבודת השם, לאמונת ישראל. עכשיו בוא נראה את העניין הזה, נתחיל מהרמב"ן שהוא קצת מצמצם, אחר כך נעבור למרחיבים. הנה זאת הפרשה לא באה בער כל העניין של הלך לך. ועל הטעם שאנשי הורכזדים עשויים הוראות, על אמונתו, בקדוש ברוך הוא, אמרו לו לעזוב גם את אלו. שתי עבודתו, לא, להשם. מקריאת בני אדם בשם השם, בארץ הנבחרת. שם יגדל שמו, והתברכו כל הגויים. כאשר עשו מבור כסדים, שמבזים אותו. לפי הרמב״ם, פרוש מצמצם קצת, הרמב״ן אומר, אומר לו השם לאברהם, למה תלך לשם? פה לא נברכים בך, כי אתה ממר, מצבנים אותך, גלים אותך, יהודים בגלות, תמיד זה פתח לבלגן. הם סודים אותנו, מאשמים אותנו בכל הצרות. לך לארץ ישראל, לא תהיה אנטישמיות, ואז, כן, זה גם כן, הרמב"ן מדבר על המטרה של קידוש השם, וכאילו אומר, הנברכו בך, הברכה שתיתן להם, היא שלא יפריעו לך לעבוד את השם, ולעשות דבר טוב. אבל, אני אצא מזה לבוא לפרושים יותר עמוקים, נתחיל קודם כל מהעניין של מה קורה כאן. מה קורה בלך לך, להבין דבר ראשון, זה לא אברהם, זה לא אברהם. דברכו בך, זה אברהם, אמרתי שלוש פעמים, יצחק ויעקב, אפשר היה להבין בטעות, שזה סגולה או חסד אלוקי שלהם. אבות הצדיקים, אנשי ענקי עולם, הם מברכים. לא. קודם המהר"ל, בנצח י"א, פרק י"א, עכשיו צבי יהודה דיבר על זה המון פעמים, כשהרם ז"ל, זה הרמב"ן, שתי אמה שלו במספר 5. זכר הכתוב קודם זה שאברהם צדיק, נגלה עליו השכינה. ותמצא לגבי נוח, מצא לך בני השם, כל מי שנדבר עם השם, שלא מפורסמת. למה? בפרשת נוח שהשם בוחר מכל העולם בנוח. לעשות תיבה, נוער איש צדיק תמים, אותך ראיתי צדיק לפניי, ואברהם סתם, מי אומר שאין אברהם? בסוף פרשת נוער, תרח הולך מרוכזים, וחרן, יש לו נחור, אברהם והרן, והרן מת. זה הכל. מי זה אברהם? לא יודעים. אברהם, עדיין קורא לו. פתאום, לך לך, למה לך לך? למה הוא? הרמב"ן מקשה את זה. אומר המהר"ל ככה. לפי מה שאמרנו, לך לא יקשה כלל. כי אצל נוח לא היה בזה רק בחירה פרטית. הוא, האיש, בחירה פרטית לפי מה שהוא, לפי הצדקות שלו. הפרט נבדל מחברו בהתנהלות, בהתנהגות שלו. אבל אברהם לא בחירה פרטית, רק באומה ישראלית, שם זרו, שכתיב יסודך בגוי גדול. וזו בחירה כללית. בחירה כמו זאת לא תולה במעשה כלל, ולא בחטא, כי המסור לפרט, בחירה כללית בו וזו. הבאתי כאן שורות קצרות מלמהלך ארוך. בחירה, יש כאן בחירת ישראל. נברחו בך, זה לא אתה. זה העם הגדול שיצא ממך. כל העם הזה מסוגל להביא ברכה לעולם. כי העם הזה, עכשיו, המהר"ל מתכוון להגיד כאן שבחירה פרטית, אדם נבדל מהשני במעשים. זה סגודת ישראל. המהר"ל הזה הוא פתח למגרת הקנה של רב קוק, סגודת ישראל. כל מי שנולד עם היהודיה בעם הזה, הוא קשור לעניין הזה. זה, 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 זה טבע אלוקי, כמו שכתב הרב קוק, טבע אלוקי שעובר במרשה מאמא לבן כל הדורות, וכל העם הזה, בצד הלאומי שבו, וכו' וכו', שם בשיר הראשון פה נמדים את זה הרבה. עכשיו, נבין קודם כל את זה. מה שכתוב כאן שאנחנו ברכה לעולם, זה לא אברהם, יצחק ויעקב. זה אנחנו. ואיך אנחנו ברכה? נתחיל מרשה הרעיש. אברבנל, סליחה. אומר אברבנל, אמרו בדיבורך כל משבורות האדמה וזריך, לחשוב שבזה ביאר לו על השם התכלית, ההליכה שציווה עליה, שעבורים מבורכים, מושפעים לימודי השם, עמים רבים. ביותו קורא בשם השם יכירו האומות באמצעותו שציווה אותו שאשר יהיה לו ברכה בין העמים ולמדם והודיעו אותם האמונה האמיתית שיושלם העולם באמצעותו והודיעו יתברך שתדבק השגחתו באנשים שיקחו תורתו ולמדו אמנותו וזכר שימשך בזה תועלת גדולה לבני אדם שיהיו מבורכים ומושגחים ומושפעים בשבילו כל משפחות האדמה להתפרסם האלוקות בעולם באמצעותו, באמצעות זרעו, ועל זה אמר, מדברו ברכה, כל משפחות האדמה, ובזרעך. אין הכוונה כל אנשי העולם יהיו נברכים, אלא כל משפחה תתקרב למשמעותו, באמנותו, כפי מה שאברהם יפיץ דעת השם בעולם, שם השם בעולם, ויקרא בשם השם, ועם ישראל ימשיך את זה, כולם יתברכו. הרש"ר שאומר את זה בצורה ככה יותר קצת מחודדת, ויהיה ברכה. שתי המילים האלה מקופל כל תפקיד המוסרי, שבקיומו תלוי מילוי אותה משאלה רצוני לגדל שמך ויהיה ברכה. רוצים לנסות אותך לעם שמאור לגויים. והעמים יביטו לעם הזה, ומיד יזכרו את תפקידם, ותפקיד הזה מוטל עליך, בניגוד לכל שפעות העמים, להיות ברכה, מסביר הרש"ר, שימו לב. כל שפעים להיות, לא להיות ברכה, להיות מבורכים. ברכה זה לברך אחרים, כולם רוצים שהם יברכו אותם. מי לא רוצה שיברכו אותו, שהם מבורך, שגידו, אתה זה, מצליח, לא. מה זה יהיה ברכה? תברך אחרים? אומר אבל, שבייחוד שפעה של כל אומה, אבל עם אברהם, בחיי הפרט והכלל, ישמעו לכל אחד, יהיה ברכה, חייב יהיו קודש למטרות האלוקיות של שלום האדם ועולם. והוא יחזיר את עטרת האדם ליושנה. השלב השני נועד להיות בארץ ישראל, שם ישכון ישראל בדד מן האומות. הוא לא רק יהיה מבורך, תצא ברכה לכל העולם, אם כן, אומר הרש"ר הירש, זה הנקודה כאן. אומר אברבנאל והרש"ר הירש, הנקודה היא תיקון העולם. הייעוד שלנו זה לא אנחנו. עם ישראל נועד, נוצר מראש בלך לך והלאה, כדי להביא תיקון לעולם. עכשיו, איך זה יעשה? ולמה זה יעשה? ומה הברכה? עכשיו, הם אומרים כולם, הרש"ר הירש אומר, שלום, מוסר, אבל יש כאן משהו יותר עמוק מזה. וזה הרב קוק הסביר בשני מקומות, הבאתי לכם בקיצור, מספר 8, מסביר ממה נובע כל הלך לך הזה, שימו לב. הדבקות בהשם, התשוקה היותר טבעית לאדם. זה משפט מאוד חשוב רבותיי. משהו בצורה, בכל המציא בצורה אילמת, חירשת, בצורה כוחנית, כלומר פוטנציאלית, פתחה באדם בצורה מושכלת ורגשת. זו קביעה מאוד חשובה. נקודת המוצא של אמונת ישראלי, שכל אדם רוצה את השם. כל אדם. הוא לא יודע. תמיד יודע את זה. הרוב לא יודעים את זה. אין לאדם, בוא נקרא את הרב קוק עצמו, אין התשוקה של הדבקות בשם, המוחלטת, בלוקים חיים, באור אינסוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע הבעיה. כשם שאנו חייבים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, מוכרחים להיות דבקים בהשם. האדם זקוק לזה, מתאים לזה יותר מהכל. אין דבר שאדם יותר זקוק לו, הוא מתאים לו מאשר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זו אמירה אמונית שצריך להפנים אותה, ללמוד אותה, להבין אותה. יש לזה הרבה מאמרים, הרבה פרוקות, אבל זה כמה פעמים, וגם עוד ספרים מוצאים לזה, וספרי חסידות מוצאים לזה. זה דבר מאוד חשוב. והדבקות הנתבעת ממנו בכל מנוע נשמתנו מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בנו, מתעמקת ברגש, מתחברת בהכרה ובתבונה, ושוב אופן לא תוכל לאנושיות להיות, כל ההוויה כולה להיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוקית חי תמיד בקרבה. שזה מבריאת העולם, אבל זה לא עבד, זה לא הצליח. אז אל אמרו 2000 שנה ראשונים טוב עד שנולד אברהם אבינו. אומר הרב קוק, מה קרה? מה קרה בהתחלה? הילדות האנושית, ימי החושך, האב המגושם, הניחו בעולם יסודות שעיכבו את הדבקות האלוקית של התגלות. היה האלילים, עבודה זרה, הגסות האנושית, הבערות האנושית, הפריעו לאדם להיות מסוגל לגלות את מה שהוא חשוב לו, מתאים לו הכי הרבה. ואין לשרת צערה של הנשמה עולמית, הכללית בצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם, כמה זה היה עצוב, נורא, שהעולם איננו מסוגל להגיע לאושר שלו. הוא מנוע, לא יכול, כי הוא לא מכיר את השם. על הלחץ הרוחני, מניעת הטוב הגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיה כל כך, חיי נץ, חיי עוז, מוכרחים לו החיים הללו, הם עצם טבעו הווייתו. הנה באה חולשה האנושית, את הסלילים, אילמים, אלוהים חומרית, גסה, זוללה, מוגבלת וחסרה, תסתום את החרקים. אז מה עושה אברהם אבינו? שובר את הפסלים. שימו לב, הרב קוק מתאר את שבירת הפסלים של אברהם אבינו. המדרש המפורסם הזה, שלמדנו כבר בגן ילדים, תראו איך הרב קוק מתאר אותו. מצערים הנדלן. שמה גדולה, ענקית, לכל מנוע שאיפותיה. את תשוקתה כבירה לחופש ואור. וצערה חזק, את מחובה נמרצה ללבון התבל. אברהם כואב את העולם. מה יהיה עולם? מה קורה איתך? שמעת אברהם, איך היא מתמרמרת לראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, כל נשמה, הרוחב האלוקי, כל הבעיה, יהיה אור. קודם כל פרט יהיה יתמלא אושר, גודל, גובה, נחת, טוב וגבורה, אהבה ונימות. והבירות נסתמו, סתמו עם פלישתים. והתפרץ הארי מהסוגר, נותן את המקל, שובר את הפסלים. שמעת הפסלים לא הייתה מעשה קנאות דתית. כמו שהרבה חושבים, אברהם היה מאמין בהשם, ראה שאבא שלו עובד על עזרה, שבר לו את הפסלים. לא, זה המעשה של אמירה אידיאולוגית עצומה. אברהם אומר, תפסיק עם הפסלים הללו. אתם חונקים את העולם, אתם מונעים, העולם הזה טוב. זה אברהם עשה איפה? בחרן. עכשיו את הפסלים הוא שבר בחרן, אתם יודעים. שיותר חיה בחיים. שם הוא שבר את הפסלים. ואז נהפוך את הדף, מה קורה בהמשך. ואז מגיע הלך לך. מגיע הלך לך שבא לתת תשובה לזה. שימו למה כתוב כאן. בראשית מטעו של העם הזה, אברהם אבינו, כן, נצר מתי, מסי ידע להתפר, שידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי הברור, מטעו, בית השלטון של הליליות בתומתה פראותה. אברהם אבינו חי שם בחרן, כאשר הליליות שולטת שליטה בלי מצרים, נמרוד, עבודת אלוהים, אלוהים, נורא. נתגלתה שאיפה, לך לך, להקים ציבור אנושי גדול, שמור דרך השם לצדוקה משפט. לך לך, למה לך לך? למה לך לך? למה השם הולך לך? שימו לב לתשובה של הרב קוק. זו השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה ועזה. התביעה המוסרית כוללת ורמה להוציא את האנושיות תחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביא עינה אחרי חופש ועוד בעדן האור אלוקי, ולהצליח בזה את האדם כולו. הבאתי את דרכת השורות הללו. הרב מסביר שמה שלא לא כתוב פעם, לפנים אני אגיד את זה בעל פה. הרב כותב, צריכים שזה עם. נגיד את זה בשני מילים, למדנו זה מהחבורה של השיעור הראשון. למה עם? כיוון שליחיד, אומר הרב, יותר קל להגיע לדבקות אלוקית. אם הוא רק יוציא מעצמו את כל השטיות שהוא עושה, ויגלה את השם, שזה בתוכו. אבל לציבור קשה. כי לציבור אין נשמה אלוקית ביסוד הציבורי שלו. אין לו יסוד אלוקי ביסוד ההוויה הלאומית שלו. מה השם עשה? עם אלוקי. עם שהוא כעם אלוקות, זה כל תפיסת הרב קוק על עם ישראל, מלא בספרים שלו, יסוד כל השקפת הגולה, כמו שאני מסביר בשיעור הקודם, שהעם ישראל ייחודו בזה, שכל חייו מהכלכלה, בתעשייה, בחקלאות, בצבא, בביטחון, הכל אלוקי, כל ידוע אלוקי. וכשעם ישראל כזה, יעמוד ויראה לעולם, הנה זה אפשרי. אפשר לבנות עם שלם עם כל החיים, בלי שום סתירה, בלי שום ויתור על כל מה שהחיים עושים, דברים טובים, עם אלוקות. העולם לא מכיר את זה. העולם עדיין לא מבין, לא מכיר שיש אפשרות לחבר את האידאה האלוקית העצומה הזאת, את הצימון האלוקי שהוא מרגיש בתוכו, והוא מכוון את זה במקומות אמרנו לא תמיד טובים, עדיין. שאפשר לחבר את זה למונה בשם. כן, עם ישראל, אם כן, אני אומר, זה לא נושא שלנו עכשיו, אבל כדי נבין מה הכוונה שלנו. עם ישראל זה עם שנועד לבשר לעולם שאפשר להיות קשר אלוקי בתוך החיים, עם החיים, מכל מה שיש בחיים. זה עם ישראל. אבל העיקר לעניין מה שכתוב כאן, מה שבאתי לכם במספר 9. כל זה להציע את האנושיות ולהצליח בזה את כל האדם, כל דומי וברכו ברכה, כל משפחות האדמה. רב אומר את זה, כיוון שכתוב בפרשה, אמרנו במעמוד הקודם, שככה מסתיימת דבר השם לאברהם, יברכו ברכה כל משפחות האדמה, אז ברור שהכוונה של זה, זה לא אנחנו. זה לא, העניין זה לא אנחנו. לא אנחנו. בוא נקרא את הרב צידו קודם כל, אחר כך נעבוד רב קוק. מספר 11. אין לנו, רב צידו, מאמר נקרא על הפרק, שהוא כתב על זה בגיל 21, משהו כזה לפני המון שנים.
הוא כתב את זה בגיל 21?
כן. הוא אומר ככה, אין לנו, שימו לב, אני אמרתי לעצמי כבר הרבה פעמים, אמרתי גם תלמידים בכל מיני מקומות, שמי לוקח את המאמר הזה בלי כותרת, מה נקרא, מה כתוב כאן, מראה את זה, לאנשים מהחוץ יגידו, מי כתב את זה? אולי סופר, לאהרון ברק, אני יודע מה. אמר, רב ציודה, מה זה מגוש אומנים? לא יכול להיות. בואו, תראו מה כתוב כאן, תקראו מה כתוב. אין לנו לאומיות שוביניסטית גרידה, שוביניסטית גם בעברית יותר פשוטה, שוביניסטית. כשאר אומות העולם, זה לא אנחנו. לאומיותנו הרי תמיד גם קוסמופוליטית, תמיד גם אנושית כללית. עם ישראל שלו לאומיות אוניברסלית, הוא עם אוניברסלי. כי האידיאלים העולמיים הנצחיים האינסופיים האלוקיים, שובו בראשית מתו של עם הזה, פה למעלה, ראשית מתו, כן? ובאבים ממלכתו, דוד ושלמה, גנוזים הם. בא תמיד, אני יוצר במקום הזה, ונבוא עכשיו לרב קוק. הרב קוק אומר כאן גם משפט שגם הוא נראה שכתב אותו איזשהו פילוסוף גוי, בסדר? משפט, תקראו את המשפט הראשון, 10. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם לבב הדנגוח בבני אדם. כן הרגישו מחנה כי הם יחסגירו אותם בחוג לומם. אני אסביר את זה במילים פשוטות. האדם הדין לב הוא אוניברסל. הוא לא לאומי. הוא לא רוצה עמים. אתם מכירים את השבירת הלאומיות בעולם? חזק מאוד. כל הזמן. הרב קוק אומר, כל הכבוד להם. הם לא רוצים נאומים. למה להיות לאומי? נאומי זה מחניק. זה קטן. אני איש עדין, שיהיה לכולם טוב. למה רק אני, העם שלי, למה להיות אגואיסט? אז מה אנחנו נגיד על זה? הרב אומר, באמת, אנשים, עדיני רוח, הם לא רוצים לאומיות. התשובה שלנו, כותב הרב קוק, אבל האומה, שהאוניברסליות הגמורה, תמונה בעומק נשמתה, זה אנחנו. אומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. כי ככה יצאנו מחרן לפני אלפי שנים. ונברכו בך כל משפחות האדמה. השם קבע, טבע, הכניס, יסד בשורשנו את השאיפה של טוב העולם. העולם כולו, לא יוצא מהכלל. זה מה שאנחנו רוצים. והרבי, האומה הזו דורשת, מעשים חוקקים יפה את טיפוסה בקברה פנימה. ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים מתוך עבודת השם הייחודית שלנו. נגיע לזון במשך עוד פעם. יש אופציה להופיע אוניברסליות וטוב לעולם ותיקון לעולם ואהבת העולם בלי הפסקה, שהכללתה מולד מורו מיד. זאת אומרת, צמצום מעשי עם לבדד ישכון, והרחבה רוחנית יחד זה המטבע של עם ישראל, עם לבדד אור לגויים. עכשיו, מזה אני רוצה את זה לפתח קצת את העניין הזה. כשפתחתי את השוב ואמרתי, אנשים רבים רואים סתירה בינלאומיות אוניברסלית. אין סתירה, בואו נתחיל להסביר את זה עכשיו. אחרי שאמרנו שיש כאן שני צדדים, שם אחד, צריכים לעקור מהשורש את התפיסה שזה סותר. אז אני אתחיל מהרב קוק מספר 12, מה הוא כותב כאן? אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. הנה זה גם תשובה למה שהרב אליהו כתב, הרב שמואל כתב במאמר שלו. כשמטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, וסימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזו המטה. זה נורא לקרוא את זה. אהבת ישראל לא צריכה לגרום שנאת העמים. חס וחלילה. שאהבת ישראל יוצרת מין לאומנות קטנה, ואתה קטן לאומי, אז אתה, מה אכפת לך מהגויים? ימות הגויים, מה אכפת לי? לא. זה לא בסדר. זה לא אהבת ישראל אמיתית. הוא אומר, לא נתהרה הנשמה מזו המטה. היא יכולה להתייחד בעדן אהבה אלוקית, בסדר. העם כותב את זה, זה בתוך הסעיף על אהבת ישראל. אהבת ישראל לא סותרת אהבת העולם. זאת אומרת, זה לא אומר שצריך לוותר למחבלים, ולא לרוג את האויבים, זה לא קשור. ודאי צריך לרוג את האויבים, לטפל במחבלים, לעמוד מול הטרור, וללחם את המלחמות שצריכים, לנצח את המלחמות, ברור. ומי שלא בסדר, גם ימות. אבל זה לא מתוך שנאה לעולם. זה מתוך שנאה של רע, של רוע, של אויבים שמפרים לנו לחיות. אבל אין לנו שום סיבה לשנוא את העולם. ודאי לא את הטורקים שלא עשו כלום, ולא את ה... שם במזרח הרחוק לפני 10 שנים, הצונאמי הנורא שהיה שם וכדומה. לא, מה יש לנו נגדם? לא עשו לנו שום דבר, הם עדיין לא מתוקנים. בסדר, לא הגיעו עדיין לתיקון השלם. אבל, מה חשוב להגיד כאן? אבל כל זה לא סותר את הלאומיות, רבותיי. את הלאומיות שלנו. אני אומר, זה שאנחנו אוניברסליים, אוהבים את כולם, אבל זה לא סותר את הלאומיות ואת הסגולת ישראל ובחירת ישראל, בוא נקרא את מספר 13, אחר הוא כותב את זה בצורה חריפה ביותר. ואת אותו אחד שכתב את 12 ו-10 כתב את 13, לא יתבלבל. טעות יסודית. חזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מהכרתה של התא בחרתן. הרב קוק אומר כאן דברים חריפים. זה שבתרבות הישראלית הנוכחית, החילונית, יש רתיעה קשה, כמו שפתחתי את הדברים. מהסגולת ישראל, זה דבר נורא. זה טעות נוראית, הרב מסביר. לא רק משונים אנו מכל העמים, משונים, נבדלים, חיים היסטוריים, מצוינים, שאין דוגמתם שום מה בלשון. עד כאן עובדות. זה כל מי שמסתכל רואה. אין שום עם בעולם עם היסטוריה כמו שלנו. אין. היסטוריה מיוחדת כזאת, חיים היסטוריים מיוחדים של נצח ישראל. לקיום נצחי, והחזקת מעמד במקומות מטורפים, ושמירה על עם אחרי 2000 שנות גלות, אין דבר כזה. יש עמים עתיקים יותר מאיתנו, אני יודע, במזרח הרחוק. אבל הם לא זזו מהמקום אף פעם, תמיד ישבו באותו מקום. עם שהתנייד בכל העולם, וחזר לעצמו, אין דבר כזה. עד כאן עובדות. וזה לא חידוש. אלא החידוש הוא כי אם גם מעולים וגדולים מכל העולם. הוא כותב את זה. הוא אמר למעלה, אני בסדר, נאבד את זה. זה לא סותר. נקרא את סוף הפסקה. אם נדע את גדולתנו, יודעים את עצמנו. נשכח את גדולתנו, שוכחים את עצמנו. עם שישכח את עצמו, ודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, נשארים קטנים ושפלים. שכחת עצמנו, שכחת גדולתנו. הוא חוזר על עצמו 3 פעמים. הייחוד שלנו הוא קריטי לנו. אם לא נדע מי אנחנו, לא נצליח בו. אני חושב שזה יותר מזור בו, המשפט יותר חריף. אנחנו עוסקים הרבה פעמים בצדק חברתי, בהתנהגות החברתית שלנו, בכבישים, בכיכרות, שהשם יעזור שיהיה הכל בסדר. אנשים רבים אומרים, בואו נטפל בזה. מה משנה? דת, מדינה, גאולה, ישראל, אני בני אדם. בני אדם טובים. אז אני תמיד שומע, זה נזכר בסיפור של ברסלב על ההינדי, נכון? להינדי, שמתחת לשולחן חשב שהוא אינדי, נכון? אם אדם חושב שהוא אינדי, הוא לא יתפקד כבן אדם, רבותיי. כי הוא לא ידע שבן אדם. ישראל לא יוכלו להיות בסדר אם לא ידעו משם. כל אדם פרטי, יש לו בעיה במודעות העצמית שלו, לא יתפקד. עם ישראל זה המודעות העצמית שלו. ככה שמעשה אותנו. כל עוד נתכחש לעצמיות שלנו, למיוחדות שלנו, יהיה לנו המון בעיות. לא אומר שלא צריך לנסות לטפל ולהשקיט כל דבר, אני לא, זה תמיד טוב לנסות לתקן, אבל צריך לדעת. כדי להגיע לחיים טובים, חברתיים שלמים, ולהתנהגות נכונה, צריכים כל שנדע מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה זה העם הזה. דיברתי על זה גם בחימת תרבות בשיעור ההוא. כאן הרב כותב כאן, חד משמעית, אומרת, יש כאן 2 צדדים. נקרא כאן את הרב, נחזור רק על רב ציודה, לא זה נשאול אחר כך, סליחה. 2 צדדים, אוניברסליות, מצד אחד, גמורה, ונתחיל עם הצד הראשון. עם מיוחד, עם סגולה, עם גדול. עם נבחר. כל זה כתוב בסידור, בתנ"ך, בפסוקים, במדרשים, כל מי שדתי יודע את זה, ואני באמת לא יודע מה עושים אנשים שלא אוהבים את זה שמתפללים. אני לא יודע, אולי הם עושים, מוזים את הראש הצידה, לא יודע. אני מרחם עליהם. מה הם עושים שאתה בחרת לנו מכל העמים? מה הם עושים עם זה? מה הם עושים עם זה? אתה בחרת לנו מכל העמים. כתוב. מבדיל מקודש רוב בין ישראל לעמים. מה? יהודי דתי יכול לברוח מזה. בכל פסוק זה קופץ לו, בכל תפילה זה קופץ לו. אז יגידו הטיפשים, כן, כי אנחנו לא אכפת לנו מהעולם. כן אכפת מהעולם. ככה צריך להיות. ממשיך נגיע לסיום. למה לא מגיעים לזה אנשים? זו שאלה טובה. עכשיו אני רוצה, כדי להבין את העניין הזה, לפני שנראה מה מפריע לזה להיות בסדר.
הרב.
בבקשה.
הרב שמואל לא מכיר את
ה... אני בטוח שהוא מכיר את זה. שגגה גדולה יצאה מפנה. ודאי שהוא מכיר את זה. הוא אומר, זה כשר תורה. אני מצווה חיבורו, אני אגיד לך. אדם שפונה לציבור צריך לחשוב על כל מה שהוא כותב, איך זה יתקבל, מה יבינו, מה אתה אומר. אישר אחרת. אישר אחרת. אני אומר, אני מתפלא מאוד עליו. המידע נגיב לו כבר בצורה, בקיצור קצת, הרב יעקב. בצורה קצת, לפי דעתי, אפילו עדינה יתר. הוא עושה את זה בצורה בסדר, כי הרבה לנו לא איש מלחמות.
מדי שהוא...
אז למה...
תאומות,
ואהבה, זה בני אדם. לא, ברור שלא, אני אז אמרתי, אני אגיד לך משפט נוסף. זה ששלח לי את המאמר הזה, שסיפרתי שממנו התוודעתי, הוא אמר שזה אטימות לצער. אמרתי, אטימות זה עניין של מידות. מידות שלא מצוינות. הרי רק לפני, בחדשנים האחרונות התפרסם כמה הוא אכפת לו מאנשים שסובלים ועשה דברים מדהימים, נכון? אין הבא במידות. אבל התורה צריכה להיות יותר גדולה. כנראה שהוא לא מספיק מברר כל היום. מה אנחנו אומרים? מה הקטע? מה העניין? מה היסוד? אני לא אומר שלא יכול לעשות את זה. הוא לא, תראה, המאמר הזה קראתי לפניך, ראית את המאמר. המאמר הזה הוא מאמר נורא, תראה, מאמר נורא. הוא מאמר שהוא קטן, קודם כל בהתעלמות מהדעת הקהל, שהיא חשוב מאוד. דבר שלא נשמע, אסור להגיד. דבר שני, הוא מפרש פסוקים מצורה ממש, תסלח לי, זה לא רציני, ככה לא לומדים. לא לומדים פסוק בחזקאל, מה קורה בטורקיה. זה לא עובד ככה. זה, 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 זה לא, זה, זה לא ייתכן שיהודי ייקח פסוק בתנ"ך.
ספר שלם כזה.
על מה?
הנבואה, ספר שלם.
לא מכיר את זה. אני אומר לך, אני חושב שללמוד נבואה להיום זה קשה מאוד. קשה מאוד.
הכל זה פירושים של נבואות
שהתגשמו. לא יודע, אני לא מכיר את הספר הזה שלו, ואני אסתכל פעמים לזה. בגדול, אני אומר לך, הפרשנות לספר, פסוק, ללמוד מפסוק ביחזקאל, מה שקרה בטורקיה, זה לא בידיים שלנו. אני משוכנע בזה במיליון אחוזים. זה גדול עלינו. זה גדול. אף אחד לא צריך. למה צריכים את זה? יש לך ברוך השם? יש לך תורה גלויה. נכון, כתוב שכתוב בגמרא, לא כתוב, מבלי עולם, זה אלה לומדים הלכה מתוך משנתם. צריכים להבין, יש היררכיה. הפסוק בנביא זה מקור עליון. בעיקר נבואות הנחמה הן קשות, 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 קשות להבנה. באמת, קשות להבנה. יש גוג ומגוג, בסדר? גוג ומגוג, נו, גוג ומגוג. כן, משמו זה, אנחנו הליצן הזה. אז עם הקדימה, נו, התימני הזה שעושה...
אמנון
יצחק. לפני 30 שנה, שמעתי הקדטה של שיחה שלו. יהיה גוג ומגוג עוד מעט, שני שליש עולם ימות, השתבח שמו. אתה שומע את זה כבר, אתה... השתבח שמו, מה קרה? אמרו לו, מתי זה יהיה? אמר להם, לא עשרות שנים. אמרו לו, מה זה לא עשרות שנים? אתה לא יודע מה כתוב בחז"ל. מילות רבים שתיים, נכון? פחות מ-20 שנה. ואז שהוא אמר, זה עברו 35 שנה. איך אדם מגיע למקום הזה? מה אתה רואה? מרשה לעצמך? מה אתה? אתה נביא אתה? מה אתה רוצה? שב בשקט, תרגע. לא צריכים להסביר אירועים עכשוויים. מפסוק לא צריכים. מה הנביא דיבר? איזה תקופה דיבר? הנביא יחזקאל, כמה ש... מה הוא אומר הנביא? כן, הוא אומר, בקבצי את ישראל, מן העמים אשר פוצם שמה, וישבו על אדמתם, ועשיתי שפטים בכל העמים. מו ברוך השם, זה ראינו את זה כבר. הם כיפרו, שליחו, ששת הימים, איך זה? סלע איתן, צוק איתן. מה ברוך השם הזה? חסר להגיד את זה, גם אם אתה רוצה ללמוד מהנביא. עשיתי שבטים מעמים, משתים אותם מסביב. השם עשה שבטים מדהימים. למה להסביר שפתאום, שקורה רעידת אדמה בטורקיה, מתים האנשים שעדיין מקשר אלינו בכלל, זה כמעט הנדב. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אני חושב שזה באמת, תסלח לי, לא מקבל את זה. אתה רוצה חושב אחרת ממני. אתה הולך לחלוק עליי, כן? לא מקבל את זה. זה לא נראה לי רציני שאתה מרשה לעצמך לקחת פסוק בנביא ולהגיד, על זה הוא דיבר. כמו שרב אלחרר אומר, ארץ רעשה, ירידת אדמה. וגם שמיים נטפו, תראי יצא גשם יחד. איזה רמה, תגיד, אנשי אותה, איזה רמה. ככה לומדים פסוק בשביל שירת דבורה. ארץ רעשה, שונה אתה ותורה, דבורה דיברה על רעידת אדמה בטורקיה. וואלה, מה אתה אומר? שירת דבורה זה מקור אלוקי אדיר. אדיר של דברי אמונה, של בוגרים גדולים. יש בחזל מדרשים מדהימים. מה היא מנבט, מה היא עוסקת. לקחת איזה אירוע ספציפי, מסוים, שקרה, זה תורה קטנה.
בדרך מקורות חז"ל, שמדברים על הפסוק, אני כבר כן יכול להגיד
ש... אם אתה יכול להסביר מקורות חז"ל, אני לא יודע אם תמצא דבר כזה, שמסביר על... בכלל, אני אגיד לך יותר מזה. כשלומדים חז"ל על תהליכים אלוקיים, זה דבר על תהליכים. לא להתעסק עם זה וזה, זה מקטין את העניין.
כי אז מה שיקרה זה שכשיבוא גוש קטיף, פתאום נגיד, אז זה לא מסתדר.
בכלל לא בגלל זה, אני אפילו בזה שמגיע לצרה הזאת. סתם, לא, התהליכים, תהליכים גדולים, גדולים. הרב קוק כתב שתהיה גאולה, שאנחנו בגאולה, נכון? מה אחרי שהוא כתב את זה, מה היה אתה יודע?
שואה,
נו. זה יסתדר? זה תהליך אלוקי הגאולה, זה לא דבר קטן. אם נגיד באה גאולה פורשו, יופי, נגמר הצרות, כיף בבית. אז מה פתאום שואה? אבל גאולה זה תהליך מסובך עם המון עליות וירידות, דודי נגדה ונכסה, צבא עצבי נגדה ונכסה. ולא, אני בכלל נגד, זה לקחת גם חז"ל. ולהסביר דברים תהליכיים גדולים על אירוע קטן, זה גם מקטין את התורה. מה אתה מתעסק עם זה? מה אכפת לנו? מה ידענו? מה זה קשור? אנחנו לא מתיימרים ולא צריכים להיות מסוגלים להסביר כל מה שקורה בעולם, איפה זה כתוב. לא, ממש לא, לא, אני הקטן אומר, לא, לא צריכים. לא צריכים ולא צריכים להתיימר, לא. אין לנו יכולת להסביר כל מה שקורה. אתמול נפל פה מישהו, עם דוגמה, אז אני אשאל לשיטתך. מה הפסוק על האירוע ברמות, יש לה גם פסוק על זה? יום שישי. יש חז"ל על זה? לא. כתוב בחז"ל שסיבוכי הגאולה. זה אחד הסיבוכים. ולכן, אני אחד שהרבה פעמים היה... כבר יש לי 37 שנה רב ישור, אתם יודעים שיש שיחת השבועית של הרב, צריכים לדבר, מה קרה? אני אפילו אמרתי, לא יודע מה קרה, אני מסרב לדבר על מה שקרה. לא צריכים שהרב, פרשת שבוע יגיד, פרשה הזאת אומרת, קרה את זה, תסתכל, כתוב פסוק. אז התורה היא גדולה, התורה עוסקת במבט על, היא לא עוסקת בפרשנות מקומית, זה לא עניינה. כי זה מקטין את התורה, אמרתי, תן לי שוב, בבקשה.
ההמשך של הפסוק,
וידעו
כי אני
השם אלוהים,
אז כאילו אם
טורקיה
עכשיו לא
חוזר בתשובה,
אז מה...
עוד קשה אמרת, בסדר. צודק, נכון. גם חבר'ה פונמיץ' עשו תשובה אחרי מה שהראש ישיבה אמר להם, לא בטוח שהם עשו תשובה כבר. זה קשה לעשות תשובה, אני אומר לכם, ניסיתי. לא קל. טוב, עכשיו כדי לחזק מה שאמרתי, אתכם שתי פסקות משפת אמת, שהתורה המדהימה שלו שאני מאוד מאוד אוהב לעסוק בה. שימו לב, 14-15. בסוכות, מדנים בני ישראל מן האומות. מצוות סוכה. מיוחדת ישראל, כל אזרח ישוב בסוכות, רק אזרח מישראל. לכן דווקא בחג מקריבים 70 פרים. נגד 70 אומות. לומר, כי מה שבני ישראל נבדלים לעצמם מזכים לכל העולם, דווקא ההיבדלות שלנו היא למען העולם. לא רק שאין סתירה, זה בשביל זה. ההיבדלות שלנו זה כי רק בהיבדלות שלנו, וקמת עם אלוקי, בצורה מיוחדת, עם כל היכולות והמתכונות וההיסטוריה, נביא תיקון העולם. אומר, כמו שכן בית המקדש, דנלים בני ישראל, הוא הר לכל העולם. רצינו בבר אמינה ולה שלום, שביקש לקרב את כל העולם, אמר לו השם, לך לך, שתהיה נבדל בפני עצמך, על ידי זה נברחו כל משפחות האדמה, דווקא מזה. הוא מצא את זה אצל הסבא שלו, חידושי הערים. אומר השפת אמת, כן, זה לא רק שלא סותר. בשביל זה, לך לך מארצך וישך לגוי גדול, כדי שנברחו בך, לא מפוזר, לא עם כולם, דווקא בפנים הבית שלך. עכשיו, שפת מי אתה אומר את זה בצורה יותר יפה, ב-15, בצד איך הגויים מבינים את זה, אמורים להבין את זה, בסדר, אתה נכון, 15. כלת פרשת וירא, וירא והשם מלוני ממרא, בשם רש"י מדרש, ממרא זה שם של אדם, כן. הנר, אשכול וממרא הם בעלי ברית אברהם, כתוב בלך לך. אומר שם רש"י, למה נגלה עליו בחלקו? כי נתן לו עצה על המילה. מדרש מוזר קצת, באמת מוזר, שאברהם קיבל מצווה למול, הלך לספר לחבר'ה. השם אמר לי לעשות ברית מילה? מה דעתכם? מה זה מעדת רמי? אברהם יגיד לך שלא לעשות, לא תעשה, תעשה בכל מקרה, מה אתה שואל? לא חשוב, אתה, כוס קפה מדברים. מה דעתכם? אומר אני רבי אשכול, לא, אחרי מה, ברית מילה, תעזוב, מה. לא כדאי לך, תעזוב. אומר ממרי, לך על זה. וואלה, איזה גיבור ממרי. לך על זה, אה, גיבור. אני, הוא מנהל, אברהם, תעשה ברית מילה, מה, תהיה גבר, אל תעשה עניין. אומר השפת אמת, מה הקטע פה? שימו הלב, 15. למה נכתב זה? מה השבח להם אמרי שיסיון לא מול מה אכפת לו? אך ודאי. כי הבינו, כי על ידי המילה שנכרת ברית, להיות מיוחד, הוא וזרוע לשם יתברך. להיות נבדל משקול האומות. לעשות לא הסכימו הנר ואשקול. הם התנגדו כי הם הבינו אברהם הולך להיפרד מהם. לא, להיות מיוחד מהם. נבדל מהם. למה נבדל? אוניברסל אנחנו רוצים. אבל הממרה מין כי כך צריך להיות. והסכים עמו. אף שידע שהתרחק על ידי זה, ועל ידי זה דווקא זכה להתקרב ונגלה בחלקו. אומר שפת אמת עוד משפט יפה, שימו לב. הוא ללמד שכל איש ישראל שנחדם שיכול לעשות דבר רק על ידי שיתבטא לכלל ישראל. אם התבטלות של גויים אלינו זה חשוב, אז אנחנו לעצמנו ודאי להתבטא, לא? טוב, זה הסיום יהיה ככה בשביל הצד הלאומי שלנו. אנחנו מבינים, זה לא סותר, זה בשביל זה, זה בשביל זה, העולם צריך אותנו ככה. נגיד הרב קוק עכשיו 16, הוא כותב את זה ממינים שלו. העולם ומלואו לאור ישראל מחכים. הם לא יודעים את זה, תרגעו, אל תשאלו אותם. כלומר, לאור עליון של בירות תילת שם השם, שלם זו יצר לו לספר תילתו, הידיעה המנוחלת מהברכת אברהם, הברוך אל עליון, כדי שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון, מגיעים לא התחשב, למה שהשם בדד ידכנו, ונימוין לכר, זה העם שיתאר את העולם מתאומתו וחשקתו. העולם מחכה לנו. מה זה לנו? מספר 17, ואז נעבור לסיום. רק שנהיה מה שאנחנו צריכים להיות. תשוב לאנושיות, אז גבולה עליונה. שהתמצית שלה, אנחנו, תהיה מסוגלת לאור הרוחני הגנוז בתוכנתה. ממילא תתרומם כולה, וגם תכיר את האושר שלה, האנושיות. האנושיות, שזכתה שחלק היותר מוכשר שבה, יהיה מעולה באור אלוקי. על ידי השפעתו תדע בכללותה, איך תתרומם לפעמים. זה תיאור חזון אפוקליפטי של העתיד לבוא. פנטסטי, כך היה. אנחנו, התפיסה הזאת שרואה סתירה בינומיות ישראלית בין אוניברסליות, היא טעות משני הצדדים. אין מצד שעושה רק לאומיות, לא יודע שאנחנו עם אוניברסלי, ורוצים את טובת העולם כולו, ואוהבים את העולם כולו, ורוקבים על מישהו שצובל בעולם כולו, חוץ ממי שאוהבים, צריך לטפל בהם. ואין מצד החילוני נקרא לזה. עכשיו, ממה זה מגיע הדבר הזה? הבאתי כאן לסיום, נחזור רגע לרב צבי יהודה, סוף 11. מתאחדות הם הלאומיות והקוסמופוליטיות. שני לכאורה כתבים סותרים. בעם הגדול, תתאחד בעם הגדול, הקורות המוגבלות, מנמן מקורות הגבולים. יש עוד סתירות בעולם הזה. יש עוד סתירות שאנשים לא מסתדרים איתן. אנשים קטנים. לא אנשים גדולים. בואו נקרא את כל זה ברב קוק, מספר 18-19, דברים חריפים מאוד. משפט קצר, קודם כל, מעשרת התחייתו, שימו לב. ההתעמקות החודרת, מאחלת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. זה בינוניות גרייט הרבותה. אין מה להגיד. כל אותם אנשים, כמו שהזכרתי פעם את מיכל גודמן, שהוא נלחם בזה, הוא בינוני. הוא מוכשר, גאון, הוא בינוני. אין לו אישיות גדולה. שהסתכלות על, שהתרוממות אל מבט על, אלוקי. הרב קוק, הוא כותב הרב קוק, התעמקות חודרת מאחדת נפרדים. הרב קוק עסק בהמון ספרים שלו. בחיבור של כל הגוונים וכל הכוחות. וכל, לא רק הלאומיות אוניברסלית, המון דברים. יש מאמר מעט צורי בתחילת דרי הקר, ואחר כך הרבה מאמרים. ובעניה שהם גוף יקרי שלום, דברים עצורים להבין, זה גם עולם הדתי לא מבין את זה, לא מבין. שיש לנו יכולת לחפש אחדות אלוקית, לבנות אותה נכון. עכשיו...
אין סכנה לפעמים. כי כן,
אפשר להתבלבל גם. בלי, אין דבר שאפשר להתבלבל בו. אין, לא היה ולא יהיה דבר כזה. כל דבר אפשר. כותב הרמב״ם, כותב בתורה, ובתי מילים אחרים, נכון כתוב בתורה? אין, הרמב״ם כותב לך, כל דבר שאתה תרצה להביע, אפשר לבלבל אותו. מה נעשה לא נביע? נביע ונסביר. ואותו מה נקרא בתא המשפט מאורות הקודש. זה ממש אקטואלי להפליא למה שקורה איתנו היום. כל מה שהאמת יותר גבוהה, יותר פשוטה, שתהיה נחוצה על הכל. אמת גדולה כללית. אז כולם צריכים אותה. רק צרות הלב של האדם עלולה לנסות לנתח את האמת, לחלקים, להקטין אותה. מה הלאומיות? לא, תעזוב, זה מסוכן, זה מעצבן אנשים, לא, זה לאומיות. הוא לא עם סגולה, רק עם שיש לו תפקיד מיוחד, והוא צריך להיות מוסרי יותר, וזה העיקר. סתם דוגמה, ציטוט ששמעתי פעם. מתיירא מפני גודלה, האדם הקטן. חושב שבקטנתה תהיה יותר פופולרית. קבלו אותה כולם, שבא לכל נפש. זה ככה יותר יתקבל. אנשים יאהבו את זה, נשמע נחמד, אנשים יאהבו את התורה שלך, אתה אמרת דברים מקובלים, ואתה עושה טוב לעולם. לא, אדוני, אתה עושה רע לעולם. אתה מונע ממנו טוב, נקרא את הרב קוק בעצמו. הוא אומר, ובאמת בזה הוא מכביד יותר. מי שחושב שלעשות אמת פופולרית זה התיקון, הוא טועה, זה לא תיקון, זה קלקול. לא, אני אמרתי שאולי אסור להגיד דבר בכלל. במצווה שלנו מדבר שלא נשמע, תשתוק. גם לשתוק מותר, לא צריך לדבר. אבל לקחת אמת גדולה, כמו סגולת ישראל, ולהקטין אותה כדי שיהיה פופולרית, זה נזק. כי יש כאן דבר עצום שאתה מקטין אותו. מה, אנשים יבינו שזה האמת שלו. עדיף שתשתוק. אל תזכיר את זה בכלל. אתה חושב שזה מרגיז את עולם? תשתוק. תגיד, לא ידע, סגולת ישראל, אני לא ברור. זה לא משנה. אבל כשאתה בא מתוך רצון פופוליסטי נטו, כותב הרב, פופולרית, מקטין אמת גדולה, אתה מזיק לעולם, מונע מהכל את היותר נחוץ לו. והדוגמה הכי טובה, האמת האחרונה, האמת האלוקית, נתבעת בחוזקה מכל חי. מכל אמרנו בהתחלה, בעמוד הקודם. ודווקא בכל המיטה, ברום גובה אורה, מנוע האמת שלה. כן, אמת אלוקית זה אלוקות נצח, ואלוקות מוחלטת, ודרשת השם גדולה, ואמונה של כל העולם, וכולם אמינו בהשם, ואין דתות אחרות, ואין שיטות אחרות, אין, כלום אין. לא, זה לא, אני אגיד, תשמע, יש יהדות, יש נצרות, יש אסלאם, מה קרה? יש, בעולה טריה, הרב צידה בליקוטים שם, כן, בפרק אבות, בפרק חמישי, זה קברו של משה רבינו, ואם אמר של הקוקו, זה קברו של משה. לא אמרתי זה פעם, לא זוכר, אני חוזר על זה. כתוב, ביפור אותה בגיא מול בית פאור, לא ידעי שתקבור אותו, אז זה לא אמנתי. יודעים או לא יודעים? אם לא יודעים, אז לא יודעים. אתה כבוד איפה זה נמצא? מול בית פאור. אתה לא יודע איפה זה, מה? אם לא יודעים, איפה למה כתוב איפה זה? כותבים איפה לדע... כותבים על דבר איפה כדי לדעת כתובת, נכון? כמו שאתם בישיבה. אומר הרב קוק ככה. מה זה קברו של משה? שרבינו, כאילו זה האמת, הוא האדם שדיבר פנים בין פנים על השם. הוא איש שכל האמת אלוקית אצלו. ושהוא נקבר, תראו שיש הרבה בספרים, אם משה בא לארץ ישראל, היה עולם אחר. משה נקבר ולא נכנס לארץ, כי העולם עדיין לא מתוקן. אז כאילו לקח איתו לקבר את הסוד של המבט המושלם. שקברו של משה יתגלה לעתיד לבוא, כשנגיע לאמת המושלמת, נגיע כאילו לקבר. אז מה יקרה, אומר הרב קוק? יעמוד אדם על הקבר, יראה את האמת, יגיד, וואלה, האמת יפה מאוד, אבל יש עוד דברים כאילו. מאוד מטרים את הראש למעלה. מה אתה רואה שם? בעל פרו. או פה או שם, אין באמצע. תחליט, אתה שם או אתה פה? אין באמצע. זה אמת אלוקית. אלוקית היא מוחלטת. היא גמורה, אמונת ישראל היא דבר ברור. כל הדעות האחרות לא צודקות, לא צודקות. זה האמת, מה אפשר לעשות? עוד פעם, אתה רוצה לשתוק, אל תגיד את זה. ואל תגיד דברים אחרים. אני אומר, כל רב שפועל למען שלום הדתות, יש כאלה רבנים יקרים וטובים. ובשביל זה, נאלץ להגיד, יש שיטות שונות עובדות את השם, למה אומר את זה? זה לא טוב להגיד את זה, אתה מונע טוב מהעולם, אתה מבלבל את העולם, זה לא נכון. מה?
הרמב"ם אומר
שהרצות והאסלאם קידמו... לא, קידמו את העולם, אבל לא ש... הרמב"ם אומר את זה, הרמב"ם. הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, קטע מצונזר. קידמו את העולם, אמונה באל אחד, אבל הרמב"ם כותב שהוא משוגע, מוחמד, בסדר? משוגע, קידם את העולם. מה קורה? הקדוש הוא בסדר גם משוגעים, אל תדאג. להביא גבולה גם משוגעים. זה לא בעיה, עם נחשים, בסדר? זה לא קשור לזה, אבל זה לא... זה דת מזויפת, שקרית לגמרי, מה זה? כמו שהיא מציגה את עצמה. והרב ככה, אני קורא את הדברים האלה. דווקא בשביל כך יגיע לכל, לכל בשר, לכל יצור. והמדע הבחירתי והרציני של האדם. כל התפיסה האנושית, פילוסופיה האנושית, הכל. עומד על מרכזו, מוכרח הוא, לא יעזור שום דבר. אחרי עמלו לנתח את האמת, לקצרה, להקטינה, לעשות מוכשר על רבים, לא, לשוב וגודלו. העולם יהיה חייב להגיע לאמת שלו, לא יעזור שום דבר. ולכן אומר הרב קוק כתוב ככה. וידע כל פעול כעתה פעלתו. יבין כדי צור כתה יצרתו, מה כל שונת שם ופה, השם מכל ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. זה כתוב בשירה, בתפילת ראש השנה. לזה אנחנו מצפים. ויאמר כל אשר נשמה בפה. השם מכל ישראל אומר, לא אלוקי הנוצרים, ולא אלוקי, אלוקי ישראל, ככה יגיד כולם. אומר הרב קוק על זה, אשרינו, מה טוב חלקנו, שבשביל השבת האמת הגדולה הזו הפשוטה, פשוטה פרושו, פשיטות, שבה חיי כל נשמה תלויים, חידוש אור עולם ומלוא שלובים, נבחרנו אנו. יש לנו כישרון בעצמיותינו, הפרטית והכללית, בתוח תולדותינו, טבע בשרינו, מזג ארצינו, שמעת אבותינו, פתחנו את אבות, כן, עד כאן אם כן הסיפור. אמר לנו הרב, זה הסיפור. העולם נמצא במצב של קטנות. העיסוקים בפילוסופיות האמוניות הם המון המון קטנות. יש אנשים טובים, אנשים חכמים, רוצים להבין דברים, אבל יש המון פופוליזם, המון לא להרגיז ולא להגיד, אז אנשים מדברים דברים חלקיים, קטנים, מצמצמים את האמת, ולכן, למשל, דברים את האוניברסליות. זה גדול, זה לא נתפס מובן. אני גם חושב שמהם אני צריך לעמוד באום, אני לא אגיד שם הפעם, תדאגו, ויגיד, חבר'ה, עם ישראל עם סגולה, וזה הולך אחד עם אוניברסליות, תדעו לכם. אף אחד לא יבין אותי, זרקו עליי את הרתרוגים שלו. לא יודע, מה, אם יש להם אתרוגים. כן, לא, יזרקו את המחשבים, את הלפטופ שלו, לא יודע מה. מה יבינו את זה? לא יבינו. אז אני לא אגיד את זה בסדר. אז אני אגיד את זה באומר, עדיין לא עכשיו הדרה. אבל זאת האמת. זאת האמת. כשאנשים עומדים מול האמת הזאת, ויודעים שהגויים מתרגזים, זה יפה להרגיז את הגן. אז בוא נגיד, זה לא סגולת ישראל. זה לא סגולה, זה לא עם סגולה, לא עם נבחר, זה רק עם שיש לו, זה תפקיד מיוחד להיות בארץ ישראל, לעבוד את השם. בסדר, אבל זה לא אומר שום דבר שאנחנו מיוחדים, יש לנו תפקיד מיוחד, כל העולם מיוחד, כולם טובים, כולם בני אדם, כולם אנשים. אז מה עשית עכשיו? הקטנת את האמת, אבל בגעת באנושות, הרחקת אותה מהתיקון. לכן אנחנו צריכים להגיד גם לעצמנו, קודם כל. אנחנו אוניברסליים, מלאומים. מי שלא מבין את זה, שילמד. שילמד מה זה עם ישראל, למה הוא נועד, מה זה לאומיותו הקוסמופוליטית, כמו שאומר הרב צבי יהודה. וילמד, ויבין, ואם הוא לא מבין את זה, שלא ידבר. ואם הוא מבין את זה, שידבר לעניין. ויביע דעות גדולות. ואני אומר לכם, רבותיי, שהדף הזה, התמצית הקטנה שבדף הזה, אני מאמין באמונה שלנו. כמו שרב כותב פה, העולם לא רואה ישראל מחכים. זה אמת אמיתית. זה, רבותיי, זה אמת. לא להתבבל, זה אמת, זה לא, אולי נזכה, זה אמת, העולם מחכה לנו, תדעו לכם, מחכה לנו, אחד מה שאני מחכה לנו, מחכה לנו בלי שום ספק, בלי שום ספק, הוא לא יודע את זה, לגמרי לא יודע את זה, לגמרי לא יודע את זה, אבל זאת האמת, אז כל שכן, שם ישראל מחכה לנו, לא לנו, לא לי, אנחנו, איזה מה אנחנו, לתורה הזאת, אני מאמין בבונה שלמה, שתוצג התורה הלאומית שלנו, והייחוד שלנו, והסגולה שלנו בצורה כזאת, עם השילוב האוניברסלי, הבנת החשיבות, המשמעות, זה יתקבל הרבה יותר מאשר אנשים חושבים. הרבה יותר. אלא לא זכינו לזה. אדם שומע את הדברים הקטנים, ואת התפיסות המקבילות, המצומצמות, אז הוא אומר איזה דתיים, עצבנים, וכו' וכו' וכו'. טוב, זה גם נפל לדבר ככה, אבל ככה הם חושבים. לכן תפקידנו, חזור לשיעור הקודם, להיות גדולים, לדבר בגדלות. לחשוב מה שאתה מביע עמדה אמונית, קודם כל תציג אותה בגדול. תדבר עליה בעומק, תציג אותה מתוך בירור עמוקים, לא בירורים של וורטים ודיבורים ופסוק. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא גדול, זה וורטים. לא רוצים וורטים, רוצים תורה. דבר שני, תבין עם מה אתה מדבר, עם מי אתה מדבר, מה, איפה הוא נמצא, מה אתה רוצה להגיד לו, ובעזרת השם, אמרתי לכם, בסוף יהיה בסדר. לא יודע מתי זה יהיה, מה, בסוף הזה, משנה, לא שאלו אותנו כמה זמן לעבוד, אבל יהיה בסדר. זה המגמה, התפקיד, זה המגמה שלנו בעזרת השם. תודה רבה לכולם. תודה רבה. כל הכבוד. בבקשה.